שלום לכם, תודה שאתם מצטרפים אלינו, אנחנו כאן עם חיים חדשים, סדרת התוכניות עם הרב דוקטור מיכאל לייטמן, שלום לך הרב לייטמן.
שלום לכולכם.
מספר התוכנית שלנו היום הוא 1258 והנושא הוא חברות קולקטיביסטיות, יהיו איתנו. הרב תראה, אנחנו נמצאים בתקופת הקורונה ואם מסתכלים על ההתמודדות של חברות שהן באופי שלהן יותר קולקטיביסטיות כמו סין, יפן, קוריאה, עם הקורונה, בעיקר עם התנהגות האזרחים בתקופת הקורונה, עם הציות לכללי הזהירות וכן הלאה, לעומת מדינות המערב, ששם מקדשים את חופש הפרט, אנחנו רואים שלא בטוח שהחברה קולקטיביסטית זה משהו כל כך רע, כמו שהיינו רגילים לחשוב. וזה יהיה הדיון שלנו היום. אני רוצה לפתוח עם שאלה ראשונה, למה באופן כללי, אם מסתכלים על העולם שבו אנחנו חיים, למה אפשר לראות בגדול, שבאזור המזרח יש חברות שהן יותר קולקטיביסטיות, ובמערב חברות שהן יותר אינדיבידואליסטיות. למה ככה העולם בנוי?
ככה בנוי. ככה בנוי. אנחנו לא יכולים כאן להגיד, זה שייך לשורש נשמה ודאי של כל אומה ואומה, אבל אני רואה עד, לפי מה שאני מכיר רוסים, שנולדתי וגדלתי שם, ועד גיל 25 הייתי חי שם, אז אני ראיתי שזה מתאים לרוסים לחיות בצורה קולקטיביסטית, ועובדה שהם בנו גם כן כך את מדינת ישראל, וזה טוב או רע זה לא חשוב, אבל זה עובדה. כן? וגם כן עד היום אנחנו רואים שאומנם שכולם שהם חופשיים ויכולים לעשות מה שהם רוצים במזרח אירופה, אבל בכל זאת אפילו שהם נמצאים ונכנסים לשוק האירופאי, בכל זאת יש להם נטייה יותר לקולקטיביזם. זה אופי של הסלובנים, של סינים, קוריאנים, גם כן יפנים. האמת שכל כל המדינות המזרח, הם כולם יותר נוטים לחיבור. וכל המדינות המערב, כבר מלפני המון שנים, הייתי אומר אלפי שנים, יש להם אופי אחר, שכל אחד הוא כבודו במקומו, מה שנקרא.
רואים את זה גם בפילוסופים העתיקים, שהחכמים של המזרח כיוונו יותר לשלמות של התחברות הפרט לכלל כמו גוף אחד, לעומת זאת במערב, ביוון, קידשו יותר את חופש הפרט, זכויות הפרט וכן הלאה. האם שתי הנטיות האלה הם כמו שני זרמים שפועלים באנושות?
כן, מזרח ומערב, כן.
אוקיי. עכשיו בימינו, כשבא אלינו הקורונה, ופתאום אנחנו, אנשי המערב, מסתכלים על התרבויות הקולקטיביסטיות, ורואים איך שם מצייתים לכללים, שאומרים לא לצאת, לא יוצאים, שאומרים מסכה, סמים, שאומרים מרחק, הכל עובד כמו מכונה. ומצליחים, אנחנו רואים במספרים, להשתלט מהר יותר, זה לא שאין מגפה, אבל ההתמודדות והצייתנות משרתים אותם.
הם גם כן מוכנים לקבל על עצמם חוקים האלו. ומלחזיק אותם בצורה קולקטיבית.
יפה, ואנחנו במה עסוקים? כל הזמן בדיון על זה, פוגע בחופש הפרט, לא פוגע בחופש הפרט, לא חס ושלום שאני מזלזל בו, אבל רואים שהגישה היא שונה במהותה.
אתה לא מדבר על עם ישראל.
אני מדבר באופן כללי על כל תרבות המערב מול תרבות המזרח.
עם ישראל כאן זה בכלל משהו שלישי.
זה שלישי? מה זה? זה מזרח מערב, זה קולקטיביזם, זה אינדיבידואליזם, מה זה ישראל?
זה משהו גרוע משניהם.
מה זאת אומרת?
שמצד אחד יש איזשהו גישה קולקטיביסטית, שאנחנו מרגישים את עצמנו בכל זאת עם, מחוברים, אבל זה יותר, כמו שאומר בעל הסולם, כמו אגוזים בסק, שאנחנו מרגישים את עצמנו שבורחים מהצרה המשותפת. מצד אחד, מצד שני, אנחנו לא רוצים להיות דומים לזה לזה. כי האגו שלנו הוא מגיע אחרי השבירה, ואז כל הטוב שהיה פעם משמש לנו הפך להיות לרע, ואנחנו לכן לא יכולים להיות בהשתבות הצורה עם אף אומה, ולא מזרח ולא מערב.
אז כאן זה משהו מיוחד.
כן.
ניגש לזה אולי בהמשך, אני רגע עוד רוצה להתבונן על המציאות של היום בין מזרח למערב, בין תפיסה קולקטיביסטית לתפיסה אינדיבידואליסטית. האם אנחנו, ארצות המערב, תרבות המערב, צריכה היום ללמוד משהו, לאמץ משהו, לסגל לעצמה משהו מהערכים הקולקטיביסטיים, כדי להתמודד טוב יותר עם החיים מכאן ואילך? ואם כן, מהו הדבר?
אנחנו צריכים לגשת לתיקון, מה שהטבע היום דורש מאיתנו, בצורה משלנו, ואנחנו לא יכולים ללמוד את הצורות האלה מהמזרח. אצלם זה משהו אחר לגמרי, אצל מזרח. שם אתה יכול לבוא לעם ולעשות להם שם מוות קולקטיבי. ככה זה, ויקבלו את זה, כי זה בדם שלהם. אצל סינים, יפנים, קוריאנים, למיניהם, אין שום בעיה. כן? זה גם כן מה ששייך לאינדונזיה, לכל ה... להודו אפילו, כן? וכן הלאה. מה שאם כן, למערב, אתה לא יכול לבוא בצורה כזאת. שם כל אחד הוא בפני עצמו. תראה גם כן איך שהם חיים. אלו חיים בכפרים, ואלו בדרך כלל אלו כבר חיים במקומות בודדים, נבדלים זה מזה, וכן הלאה. זאת אומרת, ההבדל הוא גדול מאוד, ולכן התיקון מה שהם עשו לקורונווירוס במערב ומזרח הוא שונה, ואין לו להשוות ואין לנו לקחת דוגמה, כי זה בטבע, זה לא בגלל שהם מפותחים יותר ואלו פחות או משהו, זה בפנים, ב-DNA של כל העמים האלה של מזרח לעומת כל העמים האלה של מערב.
האם זו הסיבה לכך שבארצות המערב, בתרבויות המערב, מרגישים איזה דהיה פנימית מכל הסטייל הזה הקולקטיביסטי, ממש מבפנים, האדם...
הם פשוט לא מסוגלים להבין אותו. לא מסוגלים להבין אותו. זהו. איך אתה יכול? קח את האידיאל סוציאליסטי, תביא אותו לאנגליה. זה פשוט... לא מתקבל בשום צורה, אבל תביא אותו לצרפת באיזושהי צורה, תסובב אותו, כן יכול להיות. אמן? ואז וכל אומה ואומה יש שם, יש לה סיבוב משלה.
בוא נחזור רגע עוד פעם לתרבות המערב. מדינות המערב, מה הן צריכות להוסיף, לשבח בתפיסה שלהם בין יחסי הפרט והחברה, כדי להיות מותאמים יותר? כי המגפה למשל הוכיחה שההתנהלות של תרבות המערב היא לא כל כך מוצלחת להתמודד עם המגפה. מה אנחנו צריכים להוסיף לתרבות המערב כדי להיות יותר מוצלחים בעולם של מחר?
תרבות המערב מצד השני היא מאוד רציונלית. ואם אנחנו היינו מגיעים אליהם והיינו מסבירים להם חוקי הטבע, שאנחנו כולנו נמצאים בעולם האינטגרלי, גלובלי, כדורי, בוא נגיד כך, שאנחנו כולנו בתוך ספירה שפועלת עלינו בחוקים נמרצים קבועים כדי להביא אותנו להזדהות עם חוק הכללי של הטבע, שהכל זה נמצא בצורה שכולם מקושרים, כולנו נמצאים במערכת כוחות האינטגרליים, כן, כמו רשת קשר שבינינו. אם אנחנו היינו מסבירים להם את זה בצורה ברורה, הם היינו, וגם כן ודאי שעל ידי המדע, הרבה מדענים ידועים וכן הלאה, אז ודאי שהיינו יכולים לשכנע את העמים של המערב, שאין ברירה, אנחנו חייבים כך להתקיים. ומתוך זה היינו ודאי שנכנסים במאבק, עם כל מיני פילוסופים, עם כל מיני כאלה שיש להם תמיד כנגד, אבל היינו אז בכל זאת מצליחים, אני חושב, לפחות לשכנע את העם, לשכנע את העמים בצפון אמריקה ובמערב אירופה, שחייבים אנחנו ללמוד מה זה נקרא העולם האינטגרלי, ואיך אנחנו מסדרים את עצמנו בזמננו למערכת האינטגרלית.
אז עכשיו הוספת לי מושג שלישי. אם פתחנו את הדיון בהלוקה של העולם לתפיסה שהיא יותר קולקטיבית, לעומת תפיסה שהיא יותר אינדיבידואלית, עכשיו אמרת לי, הטבע שבתוכו אנחנו קיימים היא מערכת אינטגרלית.
כן.
המושג הזה, מערכת אינטגרלית, הוא מכוון אותנו לבניית חברה שהיא יותר קולקטיביסטית? כך זה נשמע.
כן.
אז אם כך, אם דרך הטבע היא להיות בחברה קולקטיביסטית, למה לאורך ההיסטוריה התפתחו חברות בדיוק הפוכות? אמרת לי שזה מאלפי שנים, זה לא משהו שהתהיל היום, הנטייה לאינדיבידואליזם.
כי הם התפתחו על ידי האגו, שהוא ההפך מהקולקטיביזם. והאגו הזה הוא דחף אותנו להתפתחות אינדיבידואליסטית. ואנחנו רואים את זה עוד מבבל העתיקה. ששם האגו התפרץ. לפני זה הייתה חברה, היו כולם כלולים יחד בבבל העתיקה, והיו כולנו כעם אחד.
קולקטיב.
כן.
ואז מה קורה? האגו מתחיל
ואז לגדול. האגו התחיל להתפתח, אברהם כאחד מהכהני העם, הוא גילה את זה, והסביר את זה לכל הבבלים, שיש לנו כאן חוק מיוחד, שאנחנו גודלים על ידי הטבע, וטבע מפתח אגו שבנו. לא הכוח הטוב, אלא כוח הרע שמפריד בינינו. ואנחנו צריכים לגדל כנגדו כוח הטוב, אז אנחנו נשאר באיזון. אבל היה שם, הייתי אומר, הקפיטליסט הראשון, שהוא המלך של מלך של הבבל, כן? שאמר לו, אנחנו נלך להתפתח לפי מה שאנחנו עכשיו מרגישים שטוב לנו, שכל אחד ואחד התפתח במה שהוא, וכל אחד בחלקת אדמה שלו, ויפתח את העבודה שלו, וירוויח יותר מאחרים, ואז העולם הלך אחרי הנמרות, המלך הזה. והאלו שהבינו על ידי אברהם שצריכים להילחם נגד המגמה הזאת, הם הלכו עם אברהם ועשו מעצמם חברה שכולנו איש את רעהו יעזורו ועל כל פשעים תכסה אהבה, וכך הם בנו את החברה בצורה קולקטיבית.
אז אם אני חוזר למצב היום, אם אני רואה בתרבות המערב תפיסה אינדיבידואליסטית, היא רחוקה מלהיות מושלמת, זה ברור. איך מוסיפים לה את האלמנט האינטגרלי, כמו שקראת לו?
למערב, להוסיף אלמנט אינטגרלי, זה בעיה, זה רק על ידי חינוך.
מה אבל צריך להתווסף? מה צריך להתווסף בתפיסת האדם המערבי שחסר לו היום? מה הוא לא קולט?
הוא לא קולט שזה טוב.
שמה טוב?
שטוב להיות מחוברים יחד.
כמו בסין, כמו בקולקטיב שהוא סולד ממנו?
כן.
למה? זה היום ונורא נראה.
למה?
אמרת לי קודם, זה בהקצנה כמובן, אלה חברות שאם מהר תגיד מוות קולקטיבי, הציבור מציית, זה נראה לי היום ונורא.
לא עד כדי כך, אבל יש להם לסין, ליפן, לכל האלו, יש להם הרגשה קולקטיבית, טבעית. האגו לא התפתח בהם. כן, בוא נגיד כך, הם לא מהבבל.
ומה קורה במערב?
במערב ובכלל מבבל התפתח רעיון האגואיסטי.
אז הרעיון האגואיסטי התפתח באופן טבעי, והיום אתה אומר שהוא כבר לא מספיק וצריכים להוסיף עליו את הרעיון האינטגרלי.
כן. יוסי פלאביוס כותב על זה, איך שהתפתחו כל העמים מהבבל והלכו אלו לכאן ואלו לכאן, ואיך הם כיסו את החלק מכדור הארץ.
אז אתה יודע מה, בוא נתקדם רגע, נניח בצד את התפיסה הקולקטיביסטית, שברור שהיא לא מושלמת, נניח בצד את התפיסה האינדיבידואליסטית, שברור שגם היא לא מושלמת, ונדבר על התפיסה השלישית שאתה קורא לה אינטגרלית. אינטגרל זה מלשון אינטגרציה, נכון? כן. מחברים. כן. מה מחברים? מחברים בין פרטים אינדיבידואליסטיים, שלכל אחד יש אגו עד השמיים?
נכון.
אז מה מחבר? מה יוצר את האינטגרציה?
אינטגרציה היא יוצאת שכל אחד ואחד שונה מהשני, אבל כל אחד ואחד מבין שהוא צריך להתעלות למעלה מהטבע שלו, וכך להתחבר עם האחרים.
למה?
למען העתיד. למען העתיד הטוב, בגלל שזה חוק הטבע, שכך אנחנו נתחבר.
בוא נגדיר, מהו חוק הטבע בדיוק בקשר ליחסי הפרט והחברה?
שהפרטים חייבים, חייבים לעזוב את הפרטיות שלהם למען החברה.
זה נשמע היום ונורא.
לא. שאם אני מרגיש טובת החברה וטובת הפרט, אז ודאי שטובת החברה היא יותר חשובה מטובת הפרט.
למה?
כי זה תואם בחוק הכללי של כל המציאות. שאנחנו כולנו נמצאים במציאות אחת, ברשת אחת. ולכן כלל הוא תמיד חשוב מהפרט. עד כמה שזה הפוך ממה שמכריזים במערב.
יש בעסקים מושג שנקרא win win, ששני הצדדים מרוויחים. אומרים שאם אתה עושה ביזנס שיש בו win win, סביר להניח שהוא יתקיים. למה? כי גם אתה מרוויח וגם אני מרוויח. האם יש פה באמת איזה מאבק, איזה התנגשות, איזה מלחמה בין הפרט והחברה, או שאפשר לבנות סיטואציה שהיא win win, שגם החברה מרוויחה ממנה וגם כל אחד מהפרטים מרוויח ממנה? אפשר?
בטוח שכן.
במה היא תלויה?
היא תלויה ביחס הכללי של המציאות, שאנחנו כל הזמן נמצאים במציאות המשתנה. העולם שגודל, מתפתח, ומשתנים התנאים שבהם אנחנו קיימים, ולכן אנחנו הגענו במשך ההיסטוריה הארוכה, שזה היסטוריה, זה הכוונה, הכוחות שפועלים על המציאות, על החברה האנושית, שהם משתנים, יותר ויותר, והם הביאו אותנו למצב שאנחנו היום צריכים, כדי להתאים את עצמנו לכוחות האלו שמפתחים אותנו, אנחנו צריכים להיות מחוברים.
המילה מחוברים היא נשענת על אותה אינטגרציה שדיברת קודם?
כן, זה למעלה מהאינדיבידואליות שלנו, שאנחנו צריכים לעזוב מה שטוב לפרט ולהעדיף מה שטוב להכלל.
עכשיו שדיברת, בא לי תמונה כאלה כמו של שני בניינים גדולים. פעם, לפני הרבה שנים, עבדתי בבנייני עזריאלי. אז הם היו שניים כאלה גדולים, כמעט עד השמיים. נראה שבמערב, כל אדם יש לו אגו עד השמיים. עכשיו שאתה אומר, כוחות הטבע פועלים עלינו, המערכת פועלת עלינו, ומקדמת אותנו למצבים יותר מפותחים, והזכרת את האינטגרציה. איך אתה לוקח פרטים שלכל אחד יש אגו עד השמיים, ויוצר אינטגרציה? מה הגשר? מה הדבק? הרי אתה לא מצפה מהם שפתאום ייעלם האגו שלהם, וכל אחד יהפוך להיות אפס. לא לזה אני מניח
לא, הכוונה. לא, דווקא על ידי האגו הם כן יהיו מסוגלים להתחבר.
אז מה זה הדבק הזה? מה הכוח לייצר אינטגרציה נכונה בין פרטים שהאינדיבידואליות שלהם היא כל כך גבוהה?
למרות שהאינדיבידואליות שלנו יותר גבוהה מאוד, ואנחנו נמצאים ממש בשנאה הדדית, בהסכמה הדדית, במשהו שכל אחד הוא נגד השני, בכל הקומות האלה של השתי בניינים הגבוהים, אבל למעלה משתי בניינים האלה יש חוק, שאם לא נתחבר, כאן יהיה מקום קבורתכם.
איזה חוק זה?
חוק החיבור.
הוא קשור לאינטגרציה של הטבע, לאינטגרליות כן, של הטבע?
כן, ששתי בניינים האלה, כל הקומות האלו, מאה קומות נגיד בכל בניין, שכל המאה קומות זה הכוח האגואיסטי שבכל אחד.
שהוא התפתח בנו עד כה?
כן.
אוקיי.
ואנחנו צריכים בקומה האחרונה למצוא העיקרון שאנחנו מחברים אותם יחד.
איפה בתוך הלב והמוח של אדם במערב, שהוא אינדיבידואל, חזק, גדול, מיוחד, יש בו הכנות לתפיסה של התקשרות כזאת גבוהה?
כן, כי אנחנו סך הכל מגיעים למצב שאין לנו ברירה. ושאנחנו על ידי חיבור מעל על כל פשעים תכסה אהבה, 100 קילו פשעים ולמעלה מהם אהבה. דווקא בצורה כזאת אנחנו מגיעים למצב שאנחנו מתקנים את הכל.
האם אפשר לומר שזו התמזגות בין התפיסה של המערב שקידשה את האינדיבידואל לבין התפיסה של המזרח שבה הייתה יותר נטייה לקולקטיביזם? התפיסה האינטגרלית היא שילוב של שני הרעיונות הללו?
כן. כן.
אז תתאר לי אותה טיפה, מה היא משלבת? מה היא לוקחת מפה ומה היא לוקחת מכאן?
אני לא חושב שאנחנו צריכים לראות מה לוקחים מזה ומה לוקחים מזה. אנחנו פשוט מתעלים מעל צורות האגו שיש בכל אחד. כי גם בצורה המזרחית, יש לנו האגו שעובד. ולכן אין לנו משהו שם יותר יפה מצורה המערבית. אלא רק גישה היא אחרת קצת. לפי שורש נשמה של מזרחי ומערבי, לא יותר.
אז בעצם אין לאיש במערב היום להסתכל על המזרח ולנסות ללמוד משם משהו, אלא הוא צריך לפתח מעצמו משהו חדש משלו.
ודאי, לגמרי לגמרי משהו משלו. ההפך, לא ללמוד אחד מהשני. כי אתה לא יכול לשנות את השורש נשמה שלך.
אוקיי, אז בוא נתמד, הבנתי, זה יפה. לכל אחד יש משלו והוא צריך להתפתח בעצמו לרמה הבאה שלו, כן? זה מה שאמרת. אז האדם במערב, שעד היום חי בתפיסה של חופש הפרט, כשהוא חושב על יחסים אינטגרליים, על חברה שהיא אינטגרלית, מה יקרה לחופש הפרט שלו? הוא ייעלם? יהיה לו חופש סוג אחר? מה יקרה?
זה מימוש חדש של חופש הפרט.
מה המימוש החדש? זה מסקרן נורא. מה המימוש?
זה שאני מממש את עצמי בקשר עם האחרים, בצורה כזאת שאני מתחבר איתם יחד, ואני קונה מהם כוחות, ואני מוסר להם כוחות שלי, ואנחנו יחד מתקדמים למטרה אחת. ואז אינדיבידואליות של כל אחד ואחד, בזה לא נמחקת, אלא ההפך, היא נעשית יותר מובלטת, יותר בולטת, יותר מיוחדת, מפני שהוא משתמש בכוחות החברה.
איך אני יכול לקנות כוחות מאחרים, תכונות שאין בי ויש בהם? איך אני יכול לרכוש את זה?
תתחבר לאותה מטרה ותראה איך שאתה ממש משתמש בהם. אתה משתמש בהם כדי להגיע לחיבור. אתה משתמש בהם כדי לראות את הפגמים שלך שמגיעים אליך, מתעוררים בך, כדי להגיע לחיבור. והכל אתה לוקח מהחברה.
במערב, לא עשיתי סקר, אבל אני בטוח, שאם תתפוס שלושה אנשים, לכל אחד יש מטרה משלו בחיים.
נכון.
חופש הפרט, לכל אחד מטרה משלו, ואתה לא תגיד לי, ואני לא אגיד לך, ותתתה ופפפה. כשאתה אומר שאנחנו יכולים לרכוש כוחות מהאחרים, אמרת קודם שזה תלוי בזה שתהיה לכולנו איזה מטרת על. איך תגדיר מטרת על שהיא תתאים לכל הפרטים האינדיבידואליסטיים שבמערב, שהיא גם תתאים לזמן שבו אנחנו חיים? האם אפשר להגדיר מטרה אחת כזאת שהיא יכולה להיות גג כללי?
המטרה אחת שהיא יכולה להיות באמת אחת לכולם יחד, זה להגיע ל חוק הטבע, לעיקרון הטבע, למצב שאנחנו מבינים ומרגישים את האנושות ואת העולם שחיים בו כאחד. זה משהו שמכסה לנו כל החוסר שלנו בידיעה, בהבנה, בהרגשה, בהכרה, בהכל. אנחנו פתאום מגלים לפנינו עולם עגול חדש, מצוין, באיזון הכוחות רעים וטובים כביכול, והעולם מושלם.
צעד ראשון, זה יכול להיות אפילו צעד מחשבתי.
כן.
לפרט האינדיבידואליסטי של המערב, להתקדם לכיוון המקום הנפלא הזה שתיארת עכשיו. מחשבה ראשונה, תן לי, קצה של חוט.
תראה, מערב זה דבר מאוד מיוחד. שם אף אחד כאילו לא יכול להגיד לשני מה שהוא צריך לעשות. אני זוכר, אחי רצה, הוא סיפר לי שמחר כנראה שהוא יתפטר מהעבודה.
איפה הוא גר?
הוא גר חלק בקנדה, חלק בארצות הברית.
אוקיי, מערב.
כן.
כן.
ואז שאלתי אותו, איך אתה מתפטר? הוא אומר, אני מחר בבוקר, אומר לבעל הבית, איפה שאני עובד, שאני עוזב את העבודה. ומה הוא? הוא אומר, הוא? אסור לו להגיד לו אפילו חצי מילה. לי, שאני רוצה להתפטר מהעבודה, חצי מילה. שאלתי אותו אחר כך מה אמר, הוא אמר, תצליח. וזהו. עד כדי כך, שאחד ממש לא שייך לשני.
אז בוא תיקח עכשיו את האנשים עם הרגשה כזאת ותפיסה כזאת, ותן להם קצה ראשון, חוט של מחשבה שמתחיל לקדם אותם לעבר התפיסה יותר מתקדמת, האינטגרלית. מחשבה ראשונה, מהי?
מתגלה עולם האינטגרלי. העולם שלנו, הוא מתגלה היום כעולם האינטגרלי. וכולנו קשורים לכולם. וכולנו תלויים בכולם. ואין לנו ברירה, אלה שאנחנו צריכים בעצמנו, נקים רשת קשר בינינו, נכונה, טובה, אינטגרלית. כן? שמקשרת בינינו בין כולם. אחרת אנחנו ניכנס למשבר גדול מאוד. מחוסר ההתקשרות הנכונה.
אין ברירה.
כן. ולהסביר את זה אנחנו צריכים לכולם, ויקבלו אותה לא כל כך מיד, גם במזרח וגם במערב. כי זה לא בדיוק מתאים גם למערב.
גם
למזרח.
ברור. כן. הרב לייטמן, היינו מדברים עוד הרבה, לצערי הזמן כבר נגמר לפני כמה דקות. תודה רבה לך בינתיים.
בהצלחה לך.
תודה, תודה גם לכם שהייתם איתנו. חיים חדשים, לומדים לחיות טוב. כל טוב, להתראות.